בעמוד י"ד, פסקה מ', אמר הכוזרי, אם כן אין בעולם הדברים המושגים בחושים מדרגה למעלה ממדרגת האדם. הוא הגדיר את זה בצורה מאוד יפה, הכוזרי, שאומר בעולם של הטבע, בעולם הזה, בהסתכלות שלנו, הסתכלות חיצונית, האדם זה המדרגה הכי גבוהה, זה היצור הכי משוכלל. כשאתה מסתכל על כל האנושות, אין משהו שגדול יותר מהאנושות, וגם בתוך האנושות יש עמים שהם טיפה יותר חכמים, עמים שהם יותר רצים יותר מהם, עמים שהם יותר מתוחכמים טכנולוגית, עמים שהם יותר כישרוניים במשחק, בשירה, כל עם והתכונות שלו, אבל אתה לא מוצא איזשהו עם שמבחינה מהותית הוא מעל כל העמים. כמו שבאמת הוא צודק, בהסתכלות חיצונית, הסתכלות אנושית, הסתכלות של עולם הזה, אין שום מדרגה.
ראיתי בעיתון שהישראלים מקבלים את הפרס הכי הרבה פרסים בנובל.
יחסית לאחוז שלהם, כן. ובצד השני האסלאם, ראיתם את זה גם?
שמה מקבלים?
שהם כמעט לא מקבלים. שלושה, יש מיליארד וחצי מוסלמים בעולם, רק שלושה קיבלו. ויש 15 מיליון יהודים, ובערך 30% מהפרסים זה של יהודים. זה משהו מוזר.
אבל... תמיד מדברים כאילו על יהודים שהם בחוץ לארץ ממש גאונים וממש מצליחים. אמר לי, אחד עשה לי את זה בטרם, שהוא עולה מבית המועצות. מה, בארץ אתה לא מרגיש את זה, בארץ אתה מרגיש כאילו אדם פשוט, כי בארץ כולם כאלה גאונים, אז אתה בטוח שאתה האדם הכי פשוט, שאתה אדם לא חכם. אבל אם היית הולך לחול, היית רואה שאתה כמה דרגות מה...
כן, אני מסכים עם מה שאתם אומרים, אני רק מאוד נזהר, מכיוון שאני רוצה להגיד שהגדלות שלנו היא לא נובעת מהדברים האלה, לא מה-IQ, ולא מהיכולת הטכנולוגית. יש בזה, נכון. אני לא מכחיש את הדברים האלה, נכון? כמו שאמרת, פרס נובל, אתה רואה גם את היזמות שלנו, את היכולת הטכנולוגית שלנו, את ההתפתחות שלנו בהייטק, שזה מצחיק, כאילו, הלו, אתה משווה את הכמות, ההתחלות והחברות שמתחילות ומוכרות בארץ, לעומת שוודיה, לעומת עמים אחרים שהם בסדר הגודל שלנו, בכלל אין מה להשוות.
היה גם ישראל מקום 15 בעולם. כן. בהחלט נחות לגוד.
כן. אני אומר, בסדר, זה דברים פשוטים, אני אומר, אבל אתה צודק שבכל הדברים האלה, זה אש התורה, לקראת יום העצמאות, הם עשו רשימה של כל הדברים האלה שאתם אומרים. ממש, אתה רואה כל פיתוח, כל מיני פיתוחים, שהמון פיתוחים שעשו רק בארץ, ובכל אמריקה יש אולי פי שתיים יותר ממה שעשו בארץ, או כל מיני דברים כאלה. אני אוהב את הדברים, משמח, וזה מרחיב לך את הלב, מרחיב לך גאווה, והכל טוב ויפה. אני רק רוצה להגיד שלא בזה הייחוד שלנו. מכיוון שזה הבדל כמותי ולא הבדל איכותי. כלומר, יכול להיות שיהיה עם שהוא טיפה יותר חכם מעמים אחרים. כמו שיש עם שהוא יותר חזק מעמים אחרים. מניין לך להגיד שזה יותר חשוב מזה. מי אמר שהשכל פה הוא יותר חשוב מהכישרון הטכנולוגי? או מהכישרון של השירה, או של המשחק, או כל כישרון אחר. למה זה? זה עוד כישרון. כלומר, אני רוצה לבוא ולהגיד שכל מה שאמרנו עד עכשיו, הוא לא משהו ששם אותנו מעל כולם. כמו שלא תגיד שהקושים הם מעל כולם, בגלל שיש להם את הכמות של האצנים. והכמות של שחקנים ב-NBA יותר מאשר לכולם. זה לא הופך אותם להיות אומה, מה שאומרים, אומה נבחרת, או עם סגולה. זה לא מה שהופך אותם להיות מעל כולם. כי כולם יודעים שיכולות גופניות מפותחות, זה לא משהו ששם אותם מעל כולם. אותו דבר גם שכל מפותח, עם כל הכבוד שלנו לשכל, הוא לא שם אותנו מעל כולם. זה כמו שיש סוס. יש סוס, יש לו כישרון ריצה מצוין, אתה לא תהפוך אותו להיות איזה משהו מיוחד, כי זה הכישרון שלו. אותו דבר גם שכל, אותו דבר גם שכל, ועדיין שכל מיוחד, נכון שהיום אנחנו מעריצים ומעריכים רופאים, מעריכים טייסים, אבל מצד האמת, כשאתה שם את זה על השולחן, זה כמו סוס טוב.
מה ההבדל?
אני אומר עוד פעם, אם נגיד יש מישהו שיש לו כישרון גדול, אז למה הופך להיות יותר מכובד ויותר עדיף על פני אנשים אחרים? בגלל הכישרון שיש לו? למה? הוא קיבל כישרון מאלוהים, יש לו כישרון מיוחד. בסדר, אז הוא יש לו את הכישרון הזה, הוא יש לו את הכישרון הזה. למה אתה מעדיף אותו על פני אחר?
העולם שלנו, מי שיש לו יותר כסף, הוא יותר מעורך, אם הוא נעשה, זה משהו מעובד.
זה שאני אומר שזה מעובד. נכון, נכון. אז אנחנו פה בקוזרים לא מסתכלים, אז באמת, אתה צודק, שבהסתכלות חיצונית, אז נותנים ערך לדברים האלה. כשאתה מסתכל מבפנים, זה הכל אותו דבר. אדם שהוא כישרוני מאוד מבחינה אינטלקטואלית, זה כמו סוס. פשוט מאוד, סוס קיבל יכולת ריצה יותר טוב מכולם, והוא קיבל יכולת מחשבה יותר מהירה מכולם.
ברור שזה יש הבדל בריצה.
לא, אבל אתה רואה שסוס שהוא מאוד חזק לריצה, אז הוא מתחזק במרוצים, גר בחווה מטובה, גם סוס שהוא כזה גרוע, אז הוא סוחב בהגלות.
נכון. נכון, בסדר, נכון. נכון שהחיים שלו, אתם צודקים, החיים של מישהו כישרוני הם יותר נוחים מאשר החיים של מישהו לא כישרוני, נכון. אבל האם אתה תעדיף אותו? תיתן לו יותר כבוד? האם הוא אדם יותר מוערך צריך להיות? מצד האמת, לא מצד הזה. לא. זה כישרון שהוא קיבל. זה יכולת. אז יש אחד יש לי יכולת של ריצה מהירה, ואחרי יש יכולת של מחשבה מהירה, והשלישי יש יכולת של משחק, הרביעי יש יכולת של סיפור של בדיחות. כל אחד היכולות שהוא קיבל. היכולות האלה הם חשובים וטובים, ואני אומר עוד פעם, זה מרחיב את הנפש, וזה מביא לך גאווה ותפיחה על השכם, הכל טוב יפה, אבל זה לא מרים אותך מעל כולם. ופה הכוזרי מחפש משהו, מדרגה למעלה ממדרגת האדם. בסדר? כלומר, משהו שלא קיים בכלל באנושות. עכשיו, לא קיים באנושות, זה לא שיש לך הצטיינות מיוחדת בדבר מסוים. כי אמרנו, לכל עם יש את ההצטיינות שלו. צופתים מצטיינים בחושניות. אתה יודע מה, הגרמנים מצטיינים בטכניות, בשכן מרובע, אפילו השפה שלהם היא שפה כזאת חתוכה, ישרה, מרובעת. הם עושים את המכונות כביסה הכי טובות, את המכונות הכי טובות, היכולת טכנולוגית מפותחת מאוד. אמריקאים מצטיינים ביזמות, הרוסים, כל עם בהצטיינות שלו. אבל ההצטיינות הזאת לא הופכת אותם מעל כולם, אלא מייחדת אותם ליד כולם. וזה מה שהוא מחפש. אז עכשיו עונה לו החבר. אם ימצא בן אדם אשר יבוא באש ולא תשרפהו, ויעמוד זמן רב בלי מאכל ולא ירעב, ובאור פניו יקרן אור שאין עין יכולה לעמוד בו, ולא יחלה ולא יחלש, עד שבהגיעו לאחרית ימיו ימות לרצונו, כמי שעלה על מיטתו לישון ביום ידעו, שעה ידועה. כן? כלומר, זה אדם שהוא כל כך חי בעולם העליון, עד כדי כך שכשהוא מת, זה כמו שאתה עובר מחדר לחדר. פשוט הוא כבר שייך לשם, אז הוא סך הכל צריך לפתוח את הדלת. המיטה אצלו היא לא כזאת קשה. מה אומרת? שיש שני מיטות. שני דרכים למות בהם, שתי קיצוניות, שתי דרכים שנמצאות בכל עד בקצה הפוך, ובאמצע יש הרבה מדרגות. יש מיטה שהיא כמו שאתה תולש צמר גפן מתוך קוץ. שזה קריאה, וזה נקרא, וזה קשה לתלוש, וצריך למשוך, וזה נקרא, ומושך, וזה קשה מאוד. למשוך את הצמר גפן שהוא יסתבך בתוך הקוץ, זה הרשעים. והצדיקים, כמו מה זה נמשל? מה? כמו מה? כן, יפה. כמו שערה שאתה מוציא מהחלב. שלא מרגישים כלום כמעט. כלומר, למה זה? ברגע שמה שמעסיק אותך בעולם שלנו זה העולם הזה, אז אתה לוקח את הנשמה שהיא באה מהשמיים, מהצד העליון, ואתה הופך אותה ומחבר אותה בצורה קיצונית וחזקה לעולם שלנו, ואתה הופך אותה להיות רק העולם שלנו.
זה לא שהיא מתכסה?
אז מתי שצריך היא מחוברת לגמרי. ואז בשביל להפריד אותה מהגוף זה מאוד קשה.
היא
עדיין נשארת תורה. היא תמיד נשארת תורה, אתה צודק. אבל הצדדים הנמוכים שלה, נקרא לזה ככה, הקליפה שלה, היא מסתבכת בתוך העולם שלנו. כי האדם הזה הרשע, הוא כל כך חשוב לעולם שלנו, אז הוא הכניס אותה בצורה שפלה לעולם שלנו. היא לא מנהיגה אותו, אלא הוא מנהיג אותה. ואז היא קנועה בתוך העולם שלנו, ובשביל להוציא אותה זה קשה מאוד. להפריד אותה מהאדם הרשע הזה. צודק, זה משל. אני מסכים איתך, זה משל. מצד האמת, הנשמה והגוף הם אחד. אבל זה משל עד כמה האדם הוא מעורב בתוך העולם שלנו, ועד כמה הוא כמו משה רבנו. איך הוא אמר פה? יעלה על מיטה לישון. הוא כבר שייך לשם. גם כשהוא היה פה בעולם הזה, הוא היה שייך לעולם הבא, והוא רק הנהיג אותנו בעולם שלנו מכוח העולם הבא.
זה מה שאתה
גמר לו את הגנה, לא? ותכף נסביר את זה. ואז לכאורה באמת, נוסף, נסיים את זה ואז נשאל את השאלה. נוסף על כל אלה ידע תעלומות, מה שהיה הוא יודע, והוא גם יודע מה שיהיה. האל מדרגה הזו נבדלת הבדל עצמי, מדרגת אדם, פה זה כבר קומה חדשה. את מי הוא מתאר פה? הוא לא משתמש בשם, אבל כולם יודעים שמי? משה רבנו, נכון? יבוא באש ולא תשרפהו, שעולה למעד הר סיני. יעמוד זמן בלי מאכל ולא יירא, ארבעים ארבעים לילה. או פניו קורן אור שאין עין יכולה לעמוד בו כשהוא חוזר למעד הר סיני. לא יאכלה ולא יאכלש, כן? כתוב, הוא מגיע לגיל 120, לא נס לחו ולא קעתה עינו. עולה למיטה, נוסף כל יודע מה שיהיה, לנביא, משה הנביא. עכשיו, לכאורה... אתה שואל את עצמך, הוא מציג פה איזושהי דמות שהיא חיה בעולם שלנו, אבל היא שייכת למדרגה של מלאך. כלומר, זה שהיא יכולה לבוא באש והאש לא שורפת אותה, זה אומר שהיא אומנם היא נמצאת בעולם שלנו, אבל היא חיה לפי חוקים אחרים. אתם מבינים? כלומר, בעולם שלנו, מי שמכניס את האצבע ליד, הוא נשרף. בעולם העליון הוא לא נשרף. למה? כי פועלים שם חוקים אחרים. ברגע שהטבע שולט, אז הוא נשרף. ברגע שהצד הרוחני שולט, אז הוא לא נשרף. כתוב על רבי זרע, שהוא כל שבוע היה בודק את עצמו. האם הוא שייך לעולם העליון, שייך לעולם הזה? האם הוא התקדם בלימוד או שהוא נתקע? איך הוא בודק את עצמו? נכנס לתנור. בודק. ואולי נשרף. פעם אחת כתוב שנשרפו לו הרגליים. ובגלל זה קראו לו קטינה חריך שוקה. כלומר, הקטן, הוא היה נמוך כנראה, שרוף השוקיים. כי באמת פעם אחת שהוא בדק את עצמו, נשרפו לו השוקיים. הוא היה מסביר למה נשרפו לו שם השוקיים. כי הוא לא רץ לתת צדקה, לא משנה. אדם, זה בעיות של אנשים גדולים, אבל אין לנו את הבעיות האלה. אבל, מה אני אומר? פה יש שאלה גדולה מהפסקה הזאת. נגיד שמשה רבנו הוא מלאך, הוא מדרגה שעומדת בפני עצמה. אבל איפה משה ואיפה כל עם ישראל? מה, אני נכנס לאש? היא לא שורפת אותי? אני... עומד זמן רב בלי מאכל ובלי שתייה, אני גומר את הצום, אני יוצאת לי הנשמה.
זה
המטרה. או פנה, בסדר, זה מטרה, אבל אתה לא כזה. אז אל תבוא ותגיד לי שמדרגת ישראל היא מעל כולם.
זה המדרגה שיכולים להגיע
אליה. יכולים להגיע, אבל אתם לא שם?
עכשיו לא שם, אבל הגויים אפילו לא יכולים להגיע
אליה. נכון, אבל למה הוא, אני שואל, למה הוא מתאר לנו פה, החבר, למה צריך לתאר את עם ישראל? למה הוא תאר את משה רבנו? קיצר, זה השאלה. התניה עונה קצת על זה. התניה אומר, יש גמרה שאומרת על הפסוק, ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מאימך, כי אם נראה את השם אלוהיך. אתה רואה את הפסוק הזה, אתה נופל. כלומר, מה הפסוק הזה אומר? מה סך הכל ביקשתי ממך? כולה לראה את השם. אבל אתה יודע מה זה לראה את השם? זה דבר כזה קשה. מה זה לראה? זה דבר הכי קשה, הכי עצום, הכי נשגב. איך אפשר להגיע ליראת השם? והתורה אומרת, מה ביקשתי ממך? סך הכל רק לירא את השם. אז הגמרא שואלת, וכי יראה מילתא זוטרתאי? וכי היראה זה דבר כזה קטן, שאתה אומר, מה ביקשתי ממך סך הכל? מה עונה הגמרא? כן. בשביל משה, היראה היא דבר קטן. ומה אנחנו שואלים? מה, התורה נכתבה למשה? התורה נכתבה לנו. מה זה, זה ספר שמשה משוויץ? הוא אומר, אני, זה בשבילי זה כלום? לא. אתה ישראל, מה השם שואל מעינך? ישראל, לא משה. כי אם נראה את השם. כלומר, הפסוק עצמו אומר שהתביעה של התורה היא לעם ישראל, לא למשה. אז מה הגמרא באה ועונה שנכון למשה זה דבר קטן? שואל ספר התניא. זה שאלה ספר התניא. עונה בעל ספר התניא ואומר שבאמת בתוך כל אחד ואחד מאיתנו נמצא משה. עד כדי כך שהגמרא, אולי נתקלתם בזה כבר, אומרת לפעמים כשאחד האמוראים דבר עם האמורא השני והוא ענה לו תשובה טובה, אז הוא אומר לו, משה שפיר כאמרת. הוא אמר, הוא קורא לחבר שלו, התלמיד רחם, משה. למה? כי בתוך כל אחד ואחד מעם ישראל, יש משהו מנשמת משה. והמשהו הזה גורם לו שהוא יוכל, אם הוא ירצה, להגיע לרמה מאוד גבוהה, שבשבילו היראה זה דבר קטן.
לא, כזו רמה כמו של משה.
לא כמו משה, אבל רמה שאתה יכול להגיד, מה השם אלו, זה דבר קטן יראה. ממש שבה יראה בשבילך תהיה דבר כזה.
זה מיוחדות של עם ישראל.
זה מיוחדות של עם ישראל, אבל צריך לבאר מה זה. מה הפשט בזה? מה זאת אומרת שיראה בשבילו הדבר קטן? עכשיו, כשהוא מביא פה את משה רבנו, הוא רוצה לומר מה שאתה אני אומר. שבתוך כל אחד ואחד מעם ישראל, יש משהו מתכונת משה. צריך לבאר מה זה התכונה הזאת של תכונת משה. אבל, בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, יש את היכולת, כמו שאמרת מקודם יפה, להיות נביא. כלומר, את התכונה הזאת שמאפשרת לו להיות צינור שמחבר בין אלוהים לבין העולם. כל אחד מעם ישראל. וגם היום שאין נבואה, זה בגלל שיש בעיות קוסמיות. כלומר, כל העולם שלנו הוא רחוק מהאלוהים. אז גם אפילו אנשים ברמה מאוד גבוהה, הם לא יכולים להגיע לנבואה. אבל מבחינת התכונה שלך, הכישרון שלך, אתה יכול. לדוגמה, כתוב על ברוך בן נריה, שהוא היה התלמיד של ירמיהו הנביא, שמבחינת הכישרון, היכולות, הלימוד, הצדקות, החסידות, הוא הגיע לרמה של נביא. אלא מה? בגלל שעם ישראל יצא לגלות, אז אלוהים לא ניבא אותו. אבל יש לו את היכולת, יש לו פרוטזיה, יש לו את הרמה הנפשית.
כמו ששם ל...
נכון, רמה שמרימה אותך מעל כל המציאות.
הוא חייב להיות דומה לכל עם ישראל כמעט.
נכון, כלומר, כתוב שמשה הוא שקול כנגד כל ישראל.
אתה רוצה לתקן את עם ישראל בלי שעם ישראל לא מתאים.
נכון, כלומר,
הרב אליהו נגיד, מה היה לו?
היה לו רוח הקודש, רוח הקודש זה לא נבואה. רוח הקודש, כן, ברור, זה פלנטה אחרת. כלומר, רוח הקודש זה בגלל שאתה אדם חכם. אמרנו, הזכרנו את זה פה. אדם שחכם, הוא מצליח לראות את התוצאה בתוך הסיבה. קוראים לזה מדען. כלומר, חבר אתה אדם חכם, אתה יודע שכשאתה עוזב חומר מסוים, אז נופל במהירות מסוימת. אז אני יכול להגיד לך שאני מתנבא לך, שתוך 9.8 שניות, החומר הזה יהיה ברצפה. איך אני יודע? לא בגלל שאני נביא. אלא בגלל שאני רואה כבר עכשיו את התוצאה בתוך הסיבה. כן? כלומר, אני רואה עוד עכשיו עומד לפניי בן אדם שהוא מתוסכל, אני אומר לך, תשמע, תדע לך, הבן אדם הזה הולך להתאבד. מה, אני נביא? לא, אני לא נביא. אבל אני רואה פה כבר את הניצנים, בתוך התסכול שלו, אני רואה את הניצנים של ההתאבדות שתבוא אחר כך. זה רוח הקודש. יכולת לראות כבר בתוך המציאות, את התוצאות שעתידות לקרות.
גם ברכות וכל זה,
זה דבר. ברכות? ברכות, זה אדם גדול, זה לא רוח הקודש. אדם גדול שהוא קרוב יותר לאלוהים מאשר שאר כל האנשים, אז הוא יכול להמשיך ברכה מהשמיים אליהם.
איך זה מה שאמרת? שיש
אולי להעמיד אנשים בכיסא
וכל זה.
אה, שם זה יכולת רוחנית גבוהה שלא נובעת ממוסר גבוה. זה נובעת מכישרון. יש היום, יש היום גם אצלנו אדם שהוא אדם צדיק, אני חושב. אני לא יודע, אני לא מכיר אותו אישית, אבל אני אומר שהוא אדם צדיק. קוראינו ניר בן ארצי, מדרום הארץ. יש לו יכולות רוחניות מיוחדות. אני מאמין בזה. אבל זה לא הופך אותו להיות נביא.
כן, זה הבעיה.
זה סוג של כישרון.
ראיתי כאילו תוכנית על כל האלה מנתיבות, הרנטגן וזה.
אני לא אנשים ממש לשמות, כי אני לא יודע באמת מה, אני לא יודע מה
איתם. אנשים ממש כאילו באים כאילו והם עושים מסיבות, ואני ממש כאילו, לפעמים זה נראה כאילו הם עובדים אותם, אני...
כן, זה סכנה גדולה. זה סכנה שיכולה להיות בכל דבר, גם כשאתה הולך לקבר של צדיק.
שהם יפנו לגוש ברוך הוא, הם כאילו מעדיפים לבוא פעם בשנה לקבל את הברכה.
זה הסכנה הגדולה שהליטווקים כעסו על החסידים. שהפכו את האדמו"ר להיות הצינור המרכזי. אבל זה לא פוסל אותנו באמת לעשות, אם זה דבר טוב. אני רק רוצה להגיד שכישרון רוחני הוא לא בהכרח הופך את האדם להיות בעל מוסריות גבוהה יותר מאחר.
אז איך אתה יכול להסתכל על סיפורי צדיקים, נגיד, אם אתה אומר שכאילו גם אנשים כאילו פשוטים יכולים, שיש להם ברמה רוחנית?
כי הצדיקים האלה, זה נובע אצלם מהרמה הרוחנית הגבוהה, מהמוסר שלהם, זה לא נובע מהכישרון. לדוגמה, יש אורי גלר, אני לא יודע אם הוא עובד או לא עובד, אבל יש כזה מציאות, זה לא מופיע אצלו, זה מופיע אצל אחרים, מציאות שבה הוא מסתכל וההישגות שלו גורמת למזלגות להתכופף. למה? יש לו יכולת ריכוז. וכמו שאתה, כשאתה מתרכז, אתה יכול לדחוף יותר טוב דברים, אז הוא, אז המחשבה שלו היא מחשבה כזאת חזקה, שיכולה גם להפיל מזלגות. זה הופך אותו להיות מוסרי יותר? לא. הופך אותו להיות קרוב יותר לאלוהים? לא. זה כמו שלסוס אמרנו, יש כישרון של ריצה, ולאיזה מדען יש כישרון של חשיבה, הוא יש לו כישרון של יכולת התרכזות. זה לא הופך אותו להיות מדרגה בפני עצמה. זה לא הופך אותו להיות אדם שהוא